טוב, אז שלום, אנחנו מתקדמים להלכה ד', אתמול אחרי שראינו אתמול הלכות שמיוחדות לפסוק ראשון. שאני מזכיר, זה עניין הכוונה שמעכבת רק לפסוק ראשון. שנית, האיסור ההליכה תוך כדי אמירת הפסוק הראשון, והחובה שאין פטור אונס, אנוס, מהפסוק הראשון, ששם יש את הקיום של קבלת המלכות שמיים. לעומת זאת, בשאר הפרשה יש קיום לקרוא אותו, צריך לקרוא אותו, אבל קבלת המלכות שמיים נעשית בהצהרה הראשונה. כאן הרמב"ם עובר בהלכה ד' להלכה שמיוחדת דווקא לפרק הראשון. והוא כותב כך, מי שהיה עוסק במלאכה, מפסיק עד שיקרא פרשה ראשונה כולה. וכן האומנים בוטלים ממלאכתם בפרשה ראשונה, כדי שלא תהיה קריאת ארעי והשאר קורא והוא עוסק במלאכתו. אפילו היה עומד בראש האילן או בראש הכותל, קורא במקומו ומברך לפניה ולאחריה. כן, כאן ההלכה הזאת כולם מכירים אותה, גם היא בגמרא לא נמצאת כולה יחד עם ההלכות האחרות. כלומר, אני חוזר על קצת גם ללמוד איך ללמוד רמב״ם, ישים לב איפה המקורות שלו וגם האם הם אחד יד השני בגמרא. קודם ראינו אתמול איך הדין של התנוחה בקריאת שמע שכל אדם קורא כדרכו נמצא בכלל במקום אחר, והרמב״ם צירף אותם. אז גם כאן זה נמצא בהמשך פרק שני, זה לא נמצא ממש בצמידות לנושא הכוונה בקריאת שמע. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים על היחס בין ההלכה הזאת לבין ההלכה הקודמת. הרבה מאוד ראשונים סוברים, מביא את זה פה הכסף משנה, שהייחוד של הפרשה הראשונה היא על חובת הכוונה שבו, ולכן הם אומרים ששיעור הזמן, או סליחה, גודל היחידה שהאומנים חייבים להפסיק ממלאכתם, הוא צריך לחפוף את הדעות השונות בתחילת פרק שני בברכות לגבי היכן צריך לכוון. ולמי שזהו סבור שצריך לכוון רק בפסוק הראשון, אז האומן צריך להיבטל ממלאכתו רק בפסוק הראשון. ומי שאומר ששני הפסוקים הראשונים, אז שני הפסוקים הראשונים. ואילו אותה דעה שרק כל הפרשה, שכל הפרשה הראשונה היא נאמרת לפי מה נאמר, שצריך לכוון בכל הפרשה הראשונה. אבל ברמב״ם, זה בעקבות הריף, רואים בעליל שהדברים הם לא כך, אלא רואים שביחד עם זאת שהרמב״ם פסק שכוונה מעכבת רק בפסוק ראשון, שחובת האומן להיבטל ממלאכתו היא בכל הפרשה הראשונה. והרמב״ם גם מסביר את יסוד הדין. מהו יסוד הדין? יש פה מושג הלכתי חדש, אסור שהקריאה תהיה קריאת ארעי. כך הוא כותב, אני קורא את לשונו עוד פעם, מי שהיה עוסק במלאכה מפסיק עד שיקרא פרשה ראשונה כולה, וכן האומנים בוטלים ממלאכתם בפרשה ראשונה כדי שלא תהיה קריאת ארעי. וכאן לשיטתם יש הגדרה שונה לקריאת ארעי לעומת הכוונה, ואני אנסה להסביר את העניין. קודם כל, מה זה קריאת ארעי? זה קצת קרוב לדברים שדיברנו אתמול על כוונה, אז סליחה שאני עכשיו קצת משנה. אם אדם עושה מלאכה ועושה פעולה אחת, אז הוא לא נראה שמה שהוא עושה זה את הדבר השני. כלומר, מה זה? זה דרך אגב, אדם שהוא בראש האילן, ותוך כדי שהוא קורא שמה הוא עובד, אז השאלה הגדולה ששואלים זה, האם אתה קורא את שמה תוך כדי שאתה עובד, אם אתה עובד תוך כדי שאתה קורא את שמה, או מילים אחרות, מה אתה עושה? יש בדיחה ישיבתית, מספרים, אפשר לספר את זה כבר, כי זה על אישון, כן? הרי אסור לעשן, נקודה. יש בדיחה ישיבתית, איזה בחור ישיבה שנכנס לבית מדרש, ואת החבר שלו מעשן תוך כדי שהוא לומד, אז הוא אומר, הרב אמר לי שאסור. זה אומר לו, אתה שאלת את הרב אם מותר ללמוד כשמעשנים. סליחה, אם מותר לעשן כשלומדים. אני שאלתי אם מותר ללמוד כשמעשנים. השאלה היא מה אתה עושה, כלומר, כשאתה עושה שני דברים. וכאן זה די ברור שהמושג של קריאת ארעי, הכוונה, אתה צריך להגיד שמה אתה עושה, אתה קורא את שמה. עכשיו, איך בכל זאת זה מתרחב מפסוק ראשון לפרשה? פה אנחנו נוגעים בנקודה שמופיעה בגמרא בברכות בסוף פרק ראשון. עכשיו הגמרא רוצה להבין את בחירת הפרשיות של שמה, והיא ככה מתפרעת קצת, סליחה על הביטוי, ואומרת, אולי היה אפשר לקרוא עוד כל מיני פסוקים חשובים בתורה. כן? ובין היתר התורה מזכירה שם שאולי אנחנו מחפשים פרשה שיש בה את קריאת יציאת מצרים וכו', אז לקרוא פרשת בלאג, הפרשת בלאג, יש שם כל מיני פסוקים יפים על עם ישראל. אז הגמרא אומרת שהסיבה שלא קוראים זה כי כל פרשה דלה פסקי משה ענן לה פסקין. המילים אחרות, אם רוצים לקרוא פסוקים בקריאת שמע, צריך לקרוא אותם עם הפרשה כולה, לפי הפסק כמובן של הפתוחות והסתומות. מה אנחנו רואים משם? יש שם בגמרא שני מושגים. מושג אחד הוא כל פסוק דלה פסקי משה ענן לה פסקינן, והמושג שני כל פרשה דלה פסקי משה ענן לה פסקינן. והרב הסביר, סבי הרב פעם מאוד יפה, שאלו שתי הלכות שונות. כל פסוק דלה פסקי משה זה איסור, אסור לצטט חצאי פסוקים, וההסבר גם פשוט, כי אדם שמצטט חצי פסוק הוא יכול להוציא דברים מהקשרם. ככה למשל כותב הרמב״ם באחת מאגרותיו, שמי שרוצה לקרוא חצאי פסוקים יכול להגיע למסקנה שיש בתורה מצוות עשה דאורייתא לעבוד עבודה זרה. כתוב, ואומרים את זה בשמע כל יום, ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. סליחה, צריך לקרוא את כל הפסוק, הישמרו לכם פי נפתי לבבכם. אבל מי שקורא חצאי פסוקים יכול להוציא דברים מהקשרם. אבל ההלכה שכל פרשה דלה פסקי משה, זה לא איסור, זה לא שאסור לקרוא חצי פרשה, אלא במקום שאנחנו רוצים לומר הגד, במקום שיש לנו חובת קריאה, אנחנו חייבים לקרוא פרשה שלמה, כי רק אז התוכן מלא ושלם. זאת הסיבה שכשקוראים פרשה ורוצים לא להיזהר מלהוצאת דברים מהקשרם, אלא לומר הגד חיובי בעל תוכן, הוא חייב להיות כפי שהתורה חתכה אותו לפרשיות, כי זה אלו יחידות ספרותיות, והיחידות האלה בנויות ומחולקות, משום שיש בתוכם איזה מבנה פנימי, איזה מסר פנימי. שמה שנראה לומר על רקע זה, אם נחזור לכאן, שחובת הכוונה בקריאת שמע, כפי שהגדרנו בשם הרב, שזה חובה לקבל במלכות שמיים, היא לא באמת מעוגנת בקריאת הפרשה. דיינו, בשעה שאני קורא את הפסוק הראשון, אתה צריך להיות בתודעה מסוימת. אבל זה יכול להיות אפילו פסוק אחד שאומרת את העיקר השם אלוקינו השם אחד, כי שם אני עסוק בתודעה פנימית בכוונת הלב. אבל האיסור של קריאת הראי, מקשיב למילים, קריאת הראי, היא כבר מדברת על מצוות הקריאה של הפרשיות. אז כאן אני צריך לקרוא פרשה שלמה בצורה שאיננה הראי, ועל כן כאן היריעה רוחבה לפרשה הראשונה כולה, ונקבעה הלכה שאפילו אדם שכל אדם שעוסק במלאכה, אפילו אם הוא עומד בראש האילן, עומד על הפיגומים הפועלים פה, כן? נראה שם מישהו מבני ברית, כן? על הפיגומים, בראש האילן, בראש הכותל, הוא צריך לעצור את מה שהוא עושה ולקרוא את הפרשה הראשונה. עכשיו הרב הקשה, מי שרוצה לעיין בספר שורים לזכר רב אמרי, בחלק א' יש קונטרס על קריאת שמע. בחלק ב' של הקונטרס הרב עוסק בפרק ב' של הלכות קריאת שמע, ושם הוא מקשה, אתם מוזמנים להסתכל בהלכה ח'. בהלכה ח' נאמר, הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו, כדי שלא תהיה קריאת ארעי, ואם עשה כן אף על פי שיצא ידי חובתו הרי זה מגונה. עכשיו גם כאן חוזר הביטוי קריאת ארעי, וכאן נאמרה הלכה דומה לכאורה, שכדי שהקריאה לא תהיה קריאת הרי, לכן אסור לעסוק בדברים אחרים, לא לרמוז בעיניים, לא לעשות קונצים, לא לקרוץ בשפתיים, ולא לעשות סימנים בידיים, כן, ולא כל מיני, למה? כי אז הקריאה הופכת להיות עוד פעם, מה אתה עושה? אתה עסוק ברמיזות? או אלא מה לכאורה ההבדל בין ההלכות? וזה מחייב אותנו לחשוב שבעוד שביחס לאומנים הרמב״ם כותב שזה רק בפרשה ראשונה, היות וכאן הוא לא מגביל את זה, הוא גם לא מביא אותם בצמידות, מה נראה? שהחובה הזאת שלא תהיה קריאת הרי, האיסור לקרוץ ולרמוז הוא בכל קריאת שמע. ואז מעלה עולה השאלה הפשוטה, למה כאן זה רק הפרשה הראשונה וכאן זה קריאת שמע כולה? יש לכם רעיון? שולחן ערוך אומר רק פרשה ראשונה. כן. אני קורא לכם בכסף משנה, בסדר? כסף משנה כותב, כתב רבנו מנוח, רבנו מנוח הוא פרשן רמב״ם שחי בפרובנס במאה ה-13, דרכם עד יום המפלגי בין פרק ראשון לפרק שני, ומשמע בפרק שני מותר לרמוז, אפשר שלא רצה הרב לגלות. למה הרב לא רצה לגלות? כדי שלא יזעזעו לו בקריאת, כדי שלא יעשו את זה. אינמי בפרק שני מגונה ודלואבי, אבל איסור האיקה. הדבר אחד ברור, רבנו מנוח היה פשוט לו, שהרמב״ם באמת מסתיר את זה, או שהוא באמת חושב שאסור בכל קריאת שמע. אז השאלה היא, מה ההבדל בין אומן בן אדם הרומז? וההסבר פשוט.
אם הוא תהיה על חשבון בעל הבית, אז התורה חסה ממונו, וסתם לקרוץ בעיניים זה לא לקצת.
יפה, כן, זו דרך אחת להגיד את זה. בוא נאמר את זה בצורה בריסקאית, בסדר? אני אגיד לכם...
אם הוא אומן עצמאי, אם הוא אומן עצמאי, אז אסור לו.
שאלה טובה. בוא נאמר את זה בצורה שהרב אומר את זה. הרב, גם על כוונה, בתפילה, וגם כאן הוא מציע רעיון דומה, הוא אומר, יכול להיות שאני דורש מאדם לכוון בברכה הראשונה, נגיד בתפילת 18, אבל הוא אומר, הכוונה הזאת חלה על כל התפילה. במילים אחרות, יכול להיות שאני בחלק מקריאת שמע, אני צריך, נדרש ממני דרישות מסוימות, אבל התוצאה שזה משיג, הוא חל על קריאת שמע כולה. וכאן הטענה העיקרית שלו הייתה, שאיסור הקריאת הרי הוא באמת על כל קריאת שמע. צריך שכל הקריאת שמע תיקרא כמו שצריך, במיוחד אם מאמצים את הקו שהסברתי קודם. ומה הסברתי קודם? זה לא בגלל הכוונה. וזה חובת קריאה. יש חובת קריאה גם הפרשה הראשונה, גם השנייה, גם השלישית. אז מה הרב מציע? הרב מציע שאם אדם לא קרא את הקריאה, את הפרשה הראשונה קריאת קבע, זה יוצר חלות של קריאת קבע על קריאת שמע כולה. בתנאי אחד, שהוא לא מנסה להפקיע את זה. דיינו, בתנאי אחד, שהוא לא נלחם בזה. עכשיו כאן יש טענה פשוטה, שאני חושב שאולי התכוונת לזה, בצורה מסוימת, כן? אדם שהוא רומז וקורץ, האדם הזה נמצא בקלות דעת. כלומר, האדם הזה כאילו נלחם באופן אקטיבי בכובד הראש או באווירה הנכונה לקריאת שמה, או בכך שהוא ייראה כקוראת שמה. כל הזמן עסוק, תחשוב, אתה מורה, נכון? כשיש לך אחד בכיתה, בשלח זה לא כך בעיה, נכון? לא יודע, החבר'ה האלה שמפריעים, מעצבנים, זה מפריע לאווירה, נכון? אבל אם יש אחד שהוא אומן, זה שהוא עוסק במלאכתו, זה לא כי הוא מנסה להילחם בקריאת שמע, או לא כי הוא מנסה להפוך אותה לארעי בכוח, אלא זה פשוט מה? כי הוא משועבד למלאכתו, כי זה מה שהוא צריך לעשות. ולכן אני אקריא לכם, את לשונו, שתשמעו את ה...
אפשר להגיד את זה שלא בקטע של קלות ראש. הייתי לוקח את זה איך, אולי מורה שרומז לתלמידים שלו תוך כדי קריאת שמע. אז הוא יכול לסמן להם ולעשות להם כל מיני תנועות, שגם הרמב"ם על זה אוסר. לא בקלות ראש דווקא.
יכול להיות.
לסמן להם, זה מדבר, או זה, אומר לו, אדוני, אתה אומר קריאת שמע, תגיד קריאת שמע.
יכול להיות, וכאן אנחנו דברים מושג קצת אחר מקלות ראש, על מה שיקרא קריאת הרי. אז תשמעו את הלשון שלו, מי שרוצה לעיין אחר כך, זה בעמוד מן. הוא כותב ככה, הרמב"ם סובר שבהלכה זו שנאמרה בשיעור ארעי וקבע ואפשרות התגשמותם, חלוקה עשיית מלאכה מרמיזה או קריצה. עשיית מלאכה אינה מבטלת את שם קבע בנוגע לשתי הפרשיות האחרונות. נכון שאתה עושה עוד משהו, אבל הראית שאתה מודע לזה שאתה קורא את שמע, הראית שאתה נכנס לתוך זה. כמעט הייתי אומר, במילים שהשתמשנו קודם, אז האומן שהתחיל לקרוא את שמע כשהוא עצר, ואז הוא חזר לעבוד, הוא עובד תוך כדי שהוא קורא את קריאת שמע. זה מה שאני הייתי אומר. הוא הצליח על ידי הפרשה הראשונה, שהוא עצר ממלאכתו והתכוונן אליה, אז עכשיו הוא מצליח שהמלאכה היא הופכה את המשנית. אז אי אפשר להגיד על אחד שעושה קריצות בעיניים ותנועות ופרצופים, כן? עשיית מלאכה אינה מבטלת את שם קבע בנוגע לשתי הפרשיות האחרונות, מה שאין כן רמיזה או קריצה מפקיעה את חלות קבע גם בהם. ואדם שקורץ וזה, אי אפשר להגיד שהוא עכשיו עסוק בקריאת שמע, כן? אי אפשר להגיד. לא, הוא תוך כדי שהוא קורץ, אז הוא גם על הדרך. ולכן אומר הרב, אם רק חל שם הרי על הקריאה של הפרשיות הללו, אסורה היא גם בהם, כי הלא בעצם האיסור לא נאמר רק בקריאת פרק ראשון, אלא בקריאת שמע בכלל. זאת ההצעה שלו. תקבלו או לא תקבלו, בסדר, אבל רגע, הפער ברמב"ם בולט. כלומר, יש ברמב"ם פה שתי הלכות שמושרשות באותו יסוד של האיסור לקרוא קריאת הרי, אחד על פרק ראשון בלבד, והשני על כל שמע.
אתם מתחילים לפרק ראשון,
נכון, נכון.
מכין אותנו בהדרגה.
נכון. עכשיו, היות ודילגנו, אז אנחנו נחזור להלכה ה'. היה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן קריאת שמע. בואו רק נסביר עכשיו מה משרשר את מבחינה ספרותית, את ההלכות שאנחנו עומדים ללמוד. בעצם הגענו מהלכה ג' כבר לאדם שעושה דבר אחד, והוא צריך לעצור את אותו דבר להגיד קריאת שמע. זה יכול להיות אדם שהולך, זה יכול להיות אדם שעובד. ישן, זה יכול להיות אדם שעובד, ועכשיו זה אדם שלומד תורה. אדם שלומד תורה, הוא מגיע זמן קריאת שמע, האם הוא יפסיק או לא יפסיק? אבל מבחינת אם ראינו קודם שהשרשור הוא פסוק ראשון, פרק ראשון, כאן השרשור כבר הוא אחר. יש פה יחידה שלמה שעוסקת באנשים שעושים כל מיני פעולות, והחובה לעצור מהפעולות האלה למען קריאת שמע. אז הוא כותב כך, היה עוסק בתלמוד תורה, והגיע קריאת שמע, פוסק וקורא ומברך לפניה ולאחריה. היה עוסק בצורכי רבים, לא יפסיק אלא יגמור עסקיהן ויקרא, אם נשאר עת לקרות. בוא ניגע דבר ראשון בהלכה של תלמוד תורה. זו משנה במסכת שבת. לכאורה הדבר פשוט לנו, לא?
הגדה של פסח.
כן, וזה לא פשוט לך? שאדם שלומד תורה, למה שיהיה פטור ממצוות? אדם שלומד תורה פטור מלאכול מצה? אדם שלומד תורה פטור מלתת צדקה? אז למה שיהיה פטור מלקרוא קריאת שמע? ולכן לכאורה הפסיקה היא מאוד פשוטה, אבל צריך לדעת שהגמרא אומרת שם רבי שמעון בר יוחאי באמת לא היה מפסיק לקריאת שמע כאשר הוא היה לומד תורה, כי הוא כולו היה אפוף בתורה, הוא היה תורתו אומנותו, כך הגמרא מתבטאת. וכשהירושלמי רוצה להסביר את זה, זה הירושלמי מסביר, הסבר מקסים, הירושלמי אומר, זה שינון וזה שינון, אין דוחים שינון מפני שינון, דהיינו. דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, שיש, אנחנו דברים פה גם היום, על קריאת שמע כחובת קיום קריאת פרשיות, לקרוא טקסט מהתורה. נו, אני עכשיו לומד תורה, אז מה אני מרוויח? זה כמו, זה מאוד מזכיר דעה שמופיעה גם כן רק במקורות ארץ ישראל. בבבלי זה לא מופיע. והיא שאדם שלומד תורה פטור להניח תפילין. למה? כי אחד המטרות של תפילין, כפי שכתובות במפורש בתורה, בפרשת קדש לי, זה למען תהיה תורת השם בפיך. בעצם איך התפילין מוצגות? אדם אמור להיות כל הזמן קשור בתורה. אלא מה? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מראש בצורה כזאת, שצריך לעשות עוד פעולות ועוד דברים. אז איך אני שומר על הזיקה המתמדת לתורה? אני לוקח פרשיות מהתורה, קושר אותם מול הלב שלי, על היד שלי, מול, על הראש, מול המוח, כן? ואז התורה מלווה אותי, זה אומר, אומר את המחילתא. אז אם אתה לומד תורה, לא צריך, זה כמעט מזכיר, סליחה, את כוח. שסף בית מלא ספרים לא צריך מזוזה, כן? אבל צריך לדון בזה. כשעסקנו בזה בישיבה שאלו את השאלה הזאת, כן? אבל באופן דומה הירושלמי אומר זה שינון וזה שינון. אז אדם שלומד תורה לא צריך להפסיק בשביל לקרוא קריאת שמע. בבבלי זה לא נמצא ההלכה הזאת. הירושלמי בזה נסיים הביא באותו הקשר ממרה מדהימה של רבי שמעון בר יוחאי שבא להדגים את דבקותו בתורה. שמעון בר יוחאי אומר, לו הייתי זוכה לעמוד למרגלות הר סיני והיו נותנים לי להביע משאלה. אחד מזיכרונות הילדות שלי, חוויות ילדות, היו מספרים בניו יורק בשנות ה-60, שבחצות הלילה בליל שבועות השמיים נפקעים, רואים את לוחות הברית, ואיזה משאלה שאתה מבקש מתגשמת. יכול להיות שזה נכון, כי אף פעם לא הצלחתי להישאר ער עד... אז מה הוא היה מבקש רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים? הוא היה מבקש שיהיו לאדם שתי פיות. פה אחד, שתבואו להיגיון, יש שתי עיניים, שתי אוזניים, למה יש לו שתי פיות? שבואו על זה. אחד לדבר דברי תורה, ואחד לדבר דברי חולין, למה? כי על זה שיש פה אחד מחייב לפעמים לעשות הפסקות, אז הוא היה רוצה שתי פיות, שאפשר לדבר כל היום דברי תורה, לא להפסיק אף לרגע, זה הדביקות שלו בתורה, ואז הירושלמי מספר שהוא התעשת, והוא אמר, מה היום שיש פה אחד, תראו כמה לשון הרע מדברים, אבל לפעמים גם צריך להפסיק מלשון הרע, כי צריך להתפלל מערב. אז אם היה שתי פיות, נכון שיכולתי ללמוד תורה כל היום, ויכלו גם לדבר תורה, לשון הרע כל היום. טוב שיש פה אחד. טוב, אנחנו נסיים כאן.